एक लोगों को רק השם יהי החודש הזה גבוהת אביב חוזר נשמע בבית ובעם הזה ובמדינה הזאת כל ששון וכל שמחה שמוקדש גילוי למשנתיהם של הקדושים שנהרגו היום על ידי המרצחים השונים תפילה להשבתו הביתה של כל שליט שם שמרו ויחיו חודש תמוז הוא חודש שצריך ללמוד בו את סוד השבירה. האמת היא שגם פרשה חוקת שנמצאת לפנינו, גם היא פרשה שכל עניינה לימוד השבירה. מה כוונתי
ללמוד את השבירה? אילו היינו זוכים, היה חודש תמוז לחודש שבמרכזו בי"ז בתמוז היינו מקבלים את התורה. ככה הייתה התוכנית. אחר 40 יום ו-40 לילה שמשה רבינו בהר, משה רבינו יורד עם הלוחות כתובים משני עבריהם, מעשה אלוקים המה. ורק מי שנתגלגלו הדברים והכלים לא היו מוכנים ואנחנו שברנו, לא היינו ראויים לקבל את הלוחות. והפך י"ז בתמוז מיום קבלת התורה ליום שבירת הלוחות וחטא ההגה. כך גם לעתיד, לעתיד העבר, לעתיד משבירת הלוחות. י"ז בתמוז יהיה היום שבו יישברו החומות ותיבקע העיר. זה לא יום של תחילת מצור כמו עשרה בטבת זמן ארוך לפני כן. זה גם לא יום שבו נשרף הבית, כמו שלושה שבועות אחר כך. זה היום שבו העיר מובקעת. הסוד של היום הזה הוא השבירה. על פניו, נראה הכל דבוי, הכל שבור. אבל הנביא בדבר השם מנבא לנו שצום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהפוך לנו ולכל ישראל. כשהנבואה היא על התהפכות, אז צריך ללמוד בדיוק מה קרה כדי להבין מה תהיה הגאולה בהתהפכות שלה. אני מבין שאם בתשעה באב הבית חרב, הגאולה צריכה להיות שבתשעה באב הבית ייבנה. אני מבין שאם בתשעה באב בכו בחייה של חינם בחטא המרגלים, בתשעה באב צריך יהיה להיות התיקון של השמחה, של תיקון חטא המרגלים, של הבנת קדושת הארץ וכו'. כך בכל אחד מהימים הקשים האלה כשהתהפך. אבל מהי ההתהפכות של י' ז' בתמוז? מהי ההתהפכות של השבירה? נתחיל בשבירת החומות. כשהחומות נשברו והובקעה העיר. מה תהיה ההתהפכות? אמרנו, נדמה לי בשנה שעברה כמה פעמים, שהתהפכות של שבירת החומות איננה שלעתיד לבוא תיבננה החומות מחדש. שהרי איננו רוצים בכלל בבניית חומות, הרי השאיפה שלנו היא פרזות תשב ירושלים. ושהקדוש ברוך הוא יהיה לה חומת אש, נאום השם מסביב. השאיפה לפרזות תשב ירושלים היא לא שהתיקון יהיה בנייה של חומות, אלא ההפך. בעומק, תיקון שבירת החומות של י' ז' בתמוז, הוא שאם בי' ז' בתמוז של החורבן נפרצו החומות, מפני שהאויבים פרצו את החומות ותפסו אותנו בכלכלתנו, התיקון הוא שיפרצו החומות מבפנים כדי שתהיה ירושלים מתפשטת ותגלה את עצמה עד שערי דמשק. התיקון של שבירת החומות איננו בהפסקת השבירה הזאת. התיקון הוא בלהבין שהשבירה בהתהפכותה היא דבר חיובי אם היא באה מהמקום הנכון. יום יבוא והחומות שסוגרות בינינו לבינינו, שסוגרות בין ירושלים לבין עולם שלם שמחכה שביתי ייקרא בה וביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים, והיא תפיץ את אורה ואת כוחה, וכי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. יום יבוא ותיקון שבירת החומות של האויבים שבאו לתפוס אותנו ולהראות למה אנחנו לא ראויים לזה, יהיה שהחומות יישברו, אבל לכיוון הנכון, לכיוון ההפוך. בעומק העניין, כשאנחנו מדברים על חודש השבירה, אנחנו מדברים על חודש ההתהפכה, על חודש ההתהפכות. על החודש הזה שבו יש את הכוח להפוך מדבר לדבר. אם היה כוח להפוך את י' ז' בתמוז מיום קבלת התורה ליום שבירת הלוחות, אנחנו צריכים להאמין שיש גם כוח להפוך את י' ז' בתמוז מיום חטא העגל ליום אהבת התורה וקבלתה מחדש. אם היה כוח להפוך את תמוז מיום שאילו היה העם שלנו והעולם זוכה לקבל בו את התורה, אז לא רק את התורה היינו מקבלים, אלא היינו נכנסים גם לארץ ישראל, לא עם יהושע, עם משה, לפני חטא העגל. והיו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות איתנו, והיינו נכנסים ובאים בירושלים, ועולם שלם היה מקבל. אם חודש תמוז הוא חודש ההתהפכות לרעה, יש בתוכו את חודש ההתהפכות לטובה. זה יסוד השבר. שבר בעברית, כמו שאנחנו מזכירים הרבה פעמים, הוא חורבן, הוא התרסקות, אבל שבר בעברית הוא תקווה. שמעתי כי יש שבר במצרים. משבר הוא המקום שבו האדם מרגיש שהוא הגיע עד לסוף. אבל זה לא נכון. המשבר הוא אותן האבנים שעליהן יושבת היולדת, ושם מתרחשת הלידה. כך נקראים האובניים האלה בנביא משבר. כי באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה. והמשביר הוא לא זה ששובר והורס, אלא זה שמבטיח את התקווה דווקא מתוך השבר. זה לא סתם מילה והיפוכה, או מילה ומשמעות הפוכה באותה מילה. זה עמוק, עמוק, עמוק. כנראה שחודש תמוז בא לגלות לנו יסוד הרבה יותר גדול. שאלמלא הגענו לשבר, עוד חסר משהו כדי שנגלה את הכוח הפנימי האמיתי, ורק מתוך השבר אפשר יהיה להגיע לדבר הגדול והשלם. חטא העגל אמנם מוריד אותנו מרמה של לוחות ראשונים ללוחות שניים. אבל אתם יודעים מה קרה בעקבות השבר? בעקבות השבר, אנחנו מהמקום הכי נמוך שלנו עולים אל ההר לקבל את הלוחות. י"ז בתמוז מפסיק את קבלת התורה בלוחות ראשונים של השם שיורד על הר סיני בקולות ולפידים וקול שופר והר השם, ואנחנו שבורים ומאוכזבים מזה שלא הגענו למדרגה הזאת. אבל באותו הזמן מתחילה תנועה הפוכה של התארות הדילטטה מלמטה למעלה. ובאותו הזמן של י"ז בתמוז מתחילה תנועה שתביא אותנו בראש חודש אלול לבוא מלמטה למעלה עד שנקבל לוחות שניים. נכון, לא במדרגתם של לוחות ראשונים, אבל שאנחנו מהמקום שלנו ראויים להם, ואנחנו מהמקום שלנו יכולים להביא אותם. שיעלה בראש חודש אלול משה רבינו, הוא לא יעלה עם קולות ולפידים והר השם וקול שופר חזק מאוד. הוא יעלה מתוך מציאות שלנו שבאה מתוך השבר הנורא. שבר איננו כליון. שבר הוא ריסוק לאיברים. עד שאני מכיר כל איבר ואיבר, הוא מתחיל משם מחדש. זה חודש בין המצרים. שבר הוא גם חסד. הוא המקום שבו אפשר להתחיל לעשות תשובה. לפעמים כשעוד אין את השבר, יש איזו תחושה שאתה יותר גבוה ממה שאתה באמת, ולכן אינך עושה תשובה על המקום היותר נמוך. כשעוד לא הגעת לשבר הזה, לפעמים יש לך בגוף ראשון יחיד, אני אומר את הדברים, יש לך תחושה שאתה יכול להמשיך לזייף, ואתה לא מודה שזה זיוף. יש בשבר משהו שיש בו ברכה גדולה. קשה מאוד. לכן מבטיח הקדוש ברוך הוא שביסוד השבר הוא נמצא. האני אשביר ולא אוליד, אם אני המוליד ועצרתי, יאמר השם. אם השבר הוא שבר שעושה אותו סתם מן דהו, הוא יכול להיות שלא יבנה כלום. אבל אם למעלה למעלה מן השבר נמצא הקדוש ברוך הוא שמלווה אותנו גם בשבר וגם במשבר, יכול להיות שמשם אנחנו מגיעים, ורק אז, ורק משם, אל הפסקת הזיוף, אל הפסקת הבלוף עם עצמי, של איפה נדמה לי שאני נמצא, ואיפה באמת אני נמצא. חס וחלילה, לא כל העם חטא בעגל. אבל כן, כנראה שכולנו צריכים קודם כל את הלוחות השניים. ומשם נגיע ללוחות הראשונים. לא יודע אם מישהו שם לב פעם, זה פילי פלאות. אתם יודעים מהי המילה האחרונה, האחרונה, האחרונה של רשי על התורה? שאלה סתמית. אבל כששמים לב זה מדהים. פסוק האחרון על התורה ולכל האותות והמופתים, ובסוף בסוף ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. רש"י אומר, אני יודע מה זה אותות, אני יודע מה זה מופתים, כי משה עשה אותות, משה עשה מופתים. אבל מה זאת היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל? רש"י אומר, כמו חז"ל, שהיד החזקה אף פעם לא מופיע שמשה היה לו יד חזקה. לקדוש ברוך הוא היה יד חזקה. ויד חזקה ישלחם, ויד חזקה יגרשם. משה, יד חזקה. אומר רש"י שהיד החזקה היא שבירת הלוחות. וכששבר משה את הלוחות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יישר כוחך ששיברת. היד החזקה היא השבירה. המילה שבה חותם רש"י את התורה זה ששיברת. חלום נסגור להם. והמילה שבה חותם רש"י את התורה היא השבירה. הכוח הגדול זה מדהים, הפסוק החותם את כל התורה. הפסוק שחותם את תורת משה, את חמישה חומשי תורה, עוסק בשבירת הלוחות. כי שם הכל מתחיל. חסידים אומרים שהסיבה שרש"י מסיים במילה ששיברת, שמחת תורה, הרי אנחנו מחברים את סוף התורה עם פרשת בראשית. חסידים אומרים שאילו היינו זוכים לקבל את הלוחות הראשונים, כתוב שלא היה בעולם שכחה. לא הייתה בכלל שכחה. אומרים חסידים, אם לא הייתה שכחה, אז לא היה צריך לחזור. אם לא היה צריך לחזור, לא היה צריך להתחיל מההתחלה, אז לא היה בראשית. אז די, גמרנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יישר כוחך ששיברת, עכשיו אפשר להתחיל בראשית שוב. יישר כוחך ששיברת בראשית ברא אלוקים. בלי זה מה היינו עושים? די, היינו גומרים פה. זו אמירה עמוקה מאוד. נכון, אז לא היינו זקוקים לזה. אבל זה לא היה אנחנו. יש איזה תהליך כזה של לימוד סוד השבירה. זה דבר כל כך חשוב בחיים. נדמה לי שזה גם סודה של הפרשה שלנו, פרשת חוקת כולה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זו פרשה עם המון משברים. בפרשה הזאת כמעט כל מה שהתרגלנו אליו נשבר. פרשת חוקת לוקחת אותנו אחרי שסיימנו את כל אירועי השנה וחצי הראשונות של המדבר, עד חטא המרגלים והמעפילים. ועסקנו בשבוע שעבר במעשה קורח, ודיברנו כל השיעור בשבוע שעבר על זה שאין לנו עליו עיתוי, אנחנו לא יודעים את תאריכו. בפרשת חוקת אנחנו מגיעים בפרק כף לשנת ה-40. פרק כף נמצא במקור 2 לפנינו, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש. זו פעם הראשונה שהעם לא חונה, לא ויחן, לא ויסעו ויחנו, וישב. הנה יושבים שוב, קרובים מאוד, רוצים להיכנס לארץ, ועוד רגע יפנו למלך אדום ויאמרו לו, נעבור נע, קצה עיר גבוליך, אנחנו כבר אצבע אחת מהארץ. המצב של וישב העם וקדש, אירוע ראשון בשנת ה-40, ותמות שם מרים ותיקבר שם. שנת ה-40 היא השנה שלפני הכניסה לארץ, היא השנה של כל המשברים. בראש חודש ניסן לפני 40 שנה אמר הקדוש ברוך הוא למשה ולאהרון, החודש הזה לכם ראש חודשים, משכו וקחו, יוצאים מהשבר ומתחילים לצאת. בראש חודש ניסן שנה אחר כך סיימו את מלאכת המשכן, והייתה חנוכת המשכן בדיוק בראש חודש ניסן. בראש חודש ניסן של שנת ה-40, שנה לפני הכניסה לארץ, מתחילים כל המשברים. בראש חודש ניסן מתה מרים, בראש חודש אב מת אהרון הכהן, מקור 3, ויסעו מקדש ויחנו בהור ההר בקצה ארץ אדום, ויעל אהרון הכהן אל הור ההר על פי השם, וימות שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי ואחד לחודש. חזר אומרים שביוד בניסן מתה מרים, ניסן, אב. ויחד עם מותם של מרים ושל אהרון מסתלק את הבאר, מסתלקים ענני הכבוד, המלחמות תוכפות, סיחון, אוג, בנות מואב, העם זונה בשיטים. השנה של הכניסה לארץ ישראל, על מפתן הכניסה לארץ, כולה משבר אחד גדול. האם לא בגלל זה מופיעה פרשת פרה אדומה כהקדמה לכל הפרשה הזאת? פרק י"ט, שעל שמו נקראת כל הפרשה שלנו פרשת חוקת, עוסק במצווה שעל פניה היינו ממקמים אותה בספר ויקרא בענייני הקורבנות. מה היא עושה פה? אף אחד לא מבין מה היא מחפשת פה. בשבוע שעבר עסקנו הרבה זמן חטא קורח, מתי זה היה ומתי זה ייגמר, קראנו לשיעור. כי התעניינו בעיתוי מתי זה היה, אבל זה היה בזמן המדבר, אנחנו יודעים בדיוק מה הרקע. אנחנו לא יודעים מתי זה היה, וכנראה יש סיבה לזה שאנחנו לא יודעים. כי המחלוקת הזאת חלילה חלילה יכולה להרוס אותנו גם הלאה, ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך. אבל פרה אדומה זאת מצווה בין מצוות, היא ודאי לא שייכת לכאן. מה היא עושה פה? פתאום פרק שלם בין קורח לבין ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין, ובמה הוא עוסק הפרק הזה? וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. דבר גדול מאוד, זאת חוקת התורה. אנחנו נפגוש אגב את הביטוי הזה רק עוד פעם אחת, וזה יהיה גם בשנת ה-40, וזה יהיה לקראת סופה של שנת ה-40, כשיהיה כתוב, זאת חוקת התורה לגבי כלי מדיין אחרי המלחמה. איך מטהרים את כלי מדיין? זאת חוקת התורה. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תנימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. והעקרונות, כל הנוגע במת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחתה, את משכן השם תימא ונכרתה הנפש ההיא מישראל, כי מי נידה לו זו רק עליו, תמי יהיה עוד תומעתו בו. זאת התורה. זה ביטויים. זאת התורה. אני מכיר זאת התורה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. נו נכון, זה ליד עשרת הדיברות מופיע. זאת התורה. מה התורה? אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמע שבעת ימים. זאת התורה? זהו. זאת התורה? אני מכיר עוד דף רשיות בית מצוות. לא מכיר, אני יודע שיש. זאת התורה. עד שחזל דרשו, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. התורה נלמדת רק כאשר הוא מימית עצמו באוהלה של תורה. טוב, אבל זה ודאי דרוש. הפרשה כולה עוסקת במת. במת ובטהרה ממוות. והפרשה קוראת לעצמה זאת חוקת התורה, וקוראת לעצמה זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אגב, מבחינה פשטנית קודם כל, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, תשימו לב שוב לשני הפסוקים, הפסוק הקודם מסכם את מה שנאמר על מי שנטמע במגע במת, כל הנוגע במת, בנפש האדם אשר ימות, מגע במת שלם. הפסוק הבא הולך, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל. וכל אשר באוהל, כלומר לא מדובר באדם שנגע במת, אלא אדם שנטמע בתומעת אוהל שמת נמצא בו. טוב, זה הסבר פרשני למה באו עכשיו לשנות. זאת התורה לאדם כי ימות באוהל לגבי מי שבא. אבל מה זה הביטויים האלה? ומה עושה הפרשה הזאת פה? נדמה שיש כאן סוד עצום. הפרשה שעוסקת בפתיחה לשנת ה-40 היא הפרשה של המוות והטהרה מהמוות. הפתיחה לשנת מות אהרון ומרים ומשה, זאת השנה שבה כל מה שמוביל ימות. ההקדמה לשנה שתהיה המסתן לכניסה לארץ עם הקשות שבמלחמות. ההקדמה לכל זה היא פרשת פרה אדומה. יש סוד בעולם של ההתהפכות. אפשר לטהר את העולם הזה מהמוות שלו, ומה שאנחנו נרצה ללמד בפרשת פרה אדומה לגבי הטהרה ההלכתית מתומעת המת, זה יהיה התפקיד שלכם בני ישראל בהגיעכם אל ארץ ישראל. אתם תצטרכו לטהר את העולם מתומעת המוות שלו. אתם יודעים שאת הפרשה הזאת, פרשת פרה, אנחנו קוראים לא רק בפרשה שלנו, אלא גם בפרשה השלישית בארבע פרשיות, בחודש אדר. זה מדהים. מה ההפטרה שקבעו לפרשת פרה? לפרשת חוקה, ההפטרה קשורה לפרשת חוקה. אבל מה ההפטרה שקבעו לפרשת פרה? פילי פלאות. ההפטרה של פרשת פרה היא ההפטרה שלפני חזון העצמות היבשות. ושם ההפטרה היא בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם ויתמאו אותה. וישפוך חמתי עליהם על אדם אשר שפכו. ואפיץ אותם בגויים ויזהרו בארצות. ואז מה יקרה כשאתם תצאו מהגלות? ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות, פרק למדבר ויחזקל, והבאתי אתכם אל אדמתכם וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם אתאר אתכם. איך? הייתי מצפה עכשיו לתומעת מוות שנפסקת. לא! ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם. ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם ויתם לי לעם ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. דבר מופלא. ההפטרה של פרשת פרה היא קיבוץ גלויות. ההפטרה של פרשת פרה היא ההבנה שלנו את התפקיד שלנו בלהפסיק מהעולם הזה את המוות שלו. אם תבינו את קיבוץ הגלויות שלכם כעניין טכני של לבוא לאיזה מקלט מדיני, לא עשיתם את התפקיד שלכם. ההפטרה של פרשת פרה היא ההבנה של מה הולך להיות בשנת ה-40. בשנת ה-40 בעצם, אני אומר את זה מוזר, הלוחות הראשונים יישברו. משה, אהרון ומרים. נו, ומאיפה יישאר הכוח? ממכם. בשנת ה-40 ייפסק הכוח הגבוה. אתם תצטרכו להתחיל להביא את הכוח הזה. ואתם תראו ותסרבו להאמין. אבל אתם תראו שזאת עובדה. איך מתואר מה שקורה במות אהרון? מות אהרון מתואר גם בפרשה שלנו. וגם בפרשת מסעי שקראתי במקור 3. בפרשה שלנו במקור 2 כתוב כך: ויסעו מקדש ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר. ויאמר השם אל משה ואל אהרון באור ההר על גבול ארץ אדום לאמור יאסף אהרון אל עמיו. צריך להבין את המשבר. זה אחרי מות מרים, זה ניסן אייר תמוז, ומגיעים לראש חודש אב. אנחנו בתאריכים האלה. זה אחרי מות מרים, וזה אחרי פרשת מי מריבה, כי אהרון עכשיו מת, ומי מריבה היה אחרי מות מרים. וזה אחרי שעם ישראל מבין פתאום במי מריבה שמשה ואהרון לא יכניסו אותו לארץ, והוא קולט שהוא ייכנס לארץ לא בכוחות של משה ואהרון. ואוטוטו יבוא משה ויגיד: ריבונו של עולם, יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. והבאר כבר הסתלקה, ואז מגיעים למצב הקשה הזה: כי לא יבוא אל הארץ, פסוק כ"ד, יאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל אשר מריתם את פי למי מריבה. קח את אהרון ואת אלעזר בנו והעל אותם אור ההר, והפשט את אהרון את בגדיו. תחשבו על האירוע הזה, תחשבו על הטקס, ועם שלם רואה את זה. והפשט את אהרון את בגדיו וילבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף ומת שם. אתם עולים אהרון ואלעזר ויורדים רק אלעזר בבגדי כהונה גדולה. אנחנו מבינים את המושג הזה? ויעש משה כאשר ציווה השם, ויעלו אל אור ההר לעיני כל העדה, ויפשט משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו, וימות אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר. ועוד פעם הר סיני. ועוד פעם תופעה פלאית שעם שלם עומד למרגלות ההר וצריך לקבל מכה אדירה. ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. רש"י במקור 4 מתאר את התחושה. ויראו כל העדה כשראו משה ואלעזר יורדים ואהרון לא ירד, אמרו איכן הוא אהרון? אמר להם מת. אמרו אפשר מי שעמד כנגד המלאך ועצר את המגיפה ישלוט בו מלאך המוות? מיד ביקש משה רחמים. מה הרחמים? והראו הוא מלאכי השרת להם מוטל במיטה. ראו והאמינו. כי רש"י לא מבין בפשט מה זה ויראו כל העדה כי גבה אהרון. הרי כל הפסוקים מתארים שלא ראו כל העדה כי גבה אהרון. הרי הפסוקים תיארו עכשיו פסוקים שלמים איך העדה לא ראתה את זה, כי רק משה ואלעזר היו שם וראו את זה. אתם יודעים מה הם הרחמים? הרחמים הם להבין את השבר. הרחמים הם להבין שאלעזר קם תחת אהרון. הרחמים הם להבין שלא משה ולא אהרון ולא מרים. הרחמים הם לקלוט את הכוח האדיר שלך שקיים בתוכך וצריך לגלות אותו בהתערות הדלטטה. תחילתה של הפרשה הזאת, ואני יודעתי זה כל כך מכוון, במצווה המדהימה המופלאה הזאת שאומרת יש כוח להיטהר מהמוות. יש לנו פה בעולם כוח להתמודד עם מה שנראה בלתי ניתן. אבל זה יגיע מתוך המוות. זה יגיע מתוך השבר. זה יגיע מתוך מה שאתם תראו. זאת התורה. אדם כי ימות באוהל. השיא של זה נמצא אחר כך. עוזבים את אור ההר, וישמע כנעני בסוף מקור 3 מלך ערד, והוא יושב בנגב בארץ כנען בבוא בני ישראל. הוא עושה צרות, הוא שובע כנעני העמלעיקי, הלחם הקלוקל, נחש הנחושת, אני מדלג על הכל. מקור 5, משם נסעו ויחנו בנחל זרד. משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היוצא מגבול האמורי, כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמורי, ושם מלחמה נוראית. על כן יאמר בספר מלחמות השם, שם הייתה המלחמה הקשה, את והב בסופה. זה הפרשה שלנו השבת. את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. זה היה המוצב שהכל היה היום. ויש את הנחלים אשר נטע לשבט ער ונשען לגבול מואב, ומשם בערה היא הבער אשר אמר השם למשה אסוף את העם ואתנה להם מים. נו, ומה קורה עכשיו ליד הבאר הזו? השם אמר למשה אסוף את העם ואתנה להם מים. ומה קורה שם? תראית לו בפרשת המשבר. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי ואר ענו לה. חסר לנו פה מישהו, לא? אז ישיר משה ובני ישראל. איפה אהרון? טוב, הוא לא נמצא. איפה מרים שתשיר ותענה עם תופים ומחולות? היא כבר לא נמצאת. אבל משה כן נמצא. למה הוא לא שר? הוא אוסף את העם וצריך לתת להם מים, נותן להם מים. אז ישיר ישראל. בתילי פלאות. אמרנו פעם. 40 שנות המדבר תחומים משני עבריהם בשתי שירות גדולות. תחילתם בשבוע הראשון ביציאת מצרים, בשירת הים. וסופם בשנת ה-40, אחרי מות מרים, אחרי מות אהרון וללא משה, בשירת הבאר, אז ישיר ישראל. השירה הראשונה אי אפשר היה לשיר אלמלא היינו קופצים לתוך הים. אבל גם אם קפצנו, זה עוד לא אומר שאנחנו במדרגה קרועה כזאת. זה אירוע. אירוע אחד. הרי מיד אחרי קריאת ים סוף. מיד אחרי קריאת ים סוף. המילה הבאה אחרי שירת הים. המילה הראשונה, ויסה משה את ישראל מים סוף. כי הם לא יכולים לבד. כי הם תקועים בשלל. אתם יודעים מה קורה אחרי 40 שנה? אתם יודעים מה קורה בפרשת המשבר? עכשיו, לא בשירה גדולה שבנויה לבינה על גבי אריח, כמו בשירת הים שתופסת בספר התורה עינו של כל אחד. עכשיו בשירה צדדית כאילו, קטנה. אותו אז ישיר. ושוב אתה שואל את עצמך, אז שר היה צריך להיות. ומבין שרואים פה את העתיד הגדול ואז ישיר, והפעם אז ישיר ישראל, עלי ואר אינו לה, ופלאי פלאות, שירת הים הייתה איך הקודש ברוך הוא ירד, והעולם למטה ראה. שירת הים הייתה איך נטה משה את ידו על הים, ושירת הבאר היא איך הבאר עולה מלמטה. מכוח מה? מה המילים הקודמות לשירת הבאר? אסוף את העם ואתנה להם מים. אסוף את העם. התפקיד האחרון שמשה רבינו מקבל מעל פי הבאר הוא לאסוף את העם, לגלות את העוצמות, לגלות את הכוחות האלה של העם. חז"ל אומרים שפי הבאר נברא בערב שבת בין השמשות. 10 דברים נבראו ערב שבת בין השמשות. פי הבאר. השפת אמת. מתאר דבר מדהים פה. אנחנו ככה רק מלמעלה, בזמן הקצר שנותר, בעניין פי הבאר שנברא בערב שבת בין השמשות, נכתיב, אסוף את העם ואתנה להם מים, מקור 6. שפת אמת, בתף ריש ממהי כותב את הדברים בפרשה. כי הקדוש ברוך הוא, ברוך שמו לעולם, מדהים, מדהים עכשיו. מה פירוש פי הבאר נברא ערב שבת בין השמשות? מה הרעיון שחזל אומרים פה? מה הסוד הזה? מה הרעיון הזה? שפי הבאר שעכשיו אנחנו מדברים עליו נברא ערב שבת בין השמשות. כי הקדוש ברוך הוא ברוך שמו לעולם מוכן כביכול להשפיע על התחתוניים מטובו. הוא מוכן להשפיע כל הזמן. אך שיהיו התחתוניים כלים לקבל. וזה הכוח, ובבני ישראל הוא קיים. הכוח הזה קיים. כמו שכתוב, וייתן לך. וייתן לך אלוקים מטל השמיים, וייתן לך, הכוונה היא, ייתן לך את הכוח לזה. שהם הכלי מחזיק ברכה. כמו שכתוב יברך את עמו בשלום. הם יכולים לתת את הברכה. והם יכולים לאסוף כל הפרטים. ועל ידי זה נפתח להם הבאר והמעיין אסוף את העם ואתנה להם עין. אבל הם צריכים לדעת לאסוף את כל השברים, את כל הפרטים. כמו שכתוב, בערך הפרוע שרים, קרוע נדיבי עם במחוקק במשענותם. והיא השלימות שנמצא בכלל ישראל על ידי האבות, האבות והשבטים, שהם מהחפרו והוציאו הפנימיות מכוח אל הפועל. איך זה קשור לערב שבת בין השמשות? עכשיו דברים מדהימים. ולכן, בשבת קודש, שמתעלים הברועים ומתאספים, להיות מוכן לקבל השפע מהשם יתברך. יודעים מה זה קבלת שבת? שבאים לקבל את השבת. שמתאספים יחד לקבל את השבת. לכן בשבת קודש שמתעלים הברועים ומתאספים להיות מוכן לקבל השפע מהשם יתברך. וזהו בקבלת השבת. שמניחים כל המעשים ומבטלים את עצמם לשורש. וכפי מה שמבררים זאת שהכל השם והכל מהשם. אז נאמר וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השישי ויחולו השמיים. רק לא בכל עת זוכים לאסוף את כל הבריאה. אסוף את העם. וכשבאים לזה, אז חל הברכה מן השמיים. זה נעשה ערב שבת בין השמשות. זהו הנשמה היתירה שיורדת לתחתונים. נמצא מפתיחת פי הבאר בכל שבת. כל ערב שבת בין השמשות וקבלת השבת. פי הבאר נפתח. הבאר שלא באה משירתו של משה ולא משירתה של מרים ולא משירתו של אהרון. לא קריאת ים סוף הייתה ערב שבת בין השמשות. זה גבוה מעלינו. זה מקסימום אנחנו ראינו. אבל את הבאר הזאת אנחנו חפרנו. שנת ה-40 היא השנה שבה מגיעים עד המשבר. אז ישיר ישראל עלי באר אנולה. את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. ואשד הנחלים אשר נטע לשבט ער ונשען לגבול מואב. איך שלא תהפכו את הפסוקים האלה, זה תיאור מורשת קרב ברור לחלוטין, זה תיאור מלחמה, מלחמה שיש בה סופה ונחלים והרים. והתערות הדילטטה, וניסי ניסים מלמעלה, שלפעמים שמים לב אליהם ולפעמים לא שמים לב אליהם. ודווקא שם, דווקא מתוך המציאות הזאת, שאתה מפסיק לחשוב שאתה בגובה שהוא לא שלך, שאי אפשר להישען על אהרון ומרים כאילו זז משה הצידה, כדי שהשירה תהיה שירת ישראל. לא ממשה, לא ממרים האוספת את כל הנשים, אלא מישראל. ממשה שהצליח לאסוף את כל הפרטים, ומכל השברים האלה שמתאספים ביחד ומגלים את הכוח הגדול שלהם. בפרק שאנחנו קוראים, קראנו השבת במסכת אבות, כתוב במשנה בזמן קצרצר אני אומר את זה בקיצור גדול. מקור שמונה, רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. גם ההבדל בין עם ישראל לבין משה הוא הבדל של בין עולם הזה לעולם הבא. המסקנה שנכנסים לארץ ישראל לא עם משה ואהרון, היא גם מעבר קצת מעולם הבא לעולם הזה. שנת ה-40 היא הנחיתה לעולם הזה. היא פרוסדור לפני הטרקלין. ואז בא רבי יעקב ומוסיף, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני הטרקלין. הוא היה אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. נו, אז זו סתירה מוחלטת. אז מה יותר יפה? שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, ומה פירוש שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא? שבוע יחול ג' תמוז, יום פטירתו של האדמור מלובביץ', זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. הוא כותב פה דבר מדהים, ובזה אני עומד. נגענו גם בחודש, גם בפרשה, גם בפרק. צריך ביאור, כותב הרבי. עולם הבא הוא תשלום שכר על העבודה בעולם הזה. נכון? זה העולם הבא, תשלום שכר. והשכר מוכרח להיות גדול מהעבודה עצמה. ואיך אפשר לומר שתשובה ומעשים טובים יפים מכל חיי העולם הבא? אדם עובד, הוא מקבל שכר. אז השכר הוא התוצאה. אז מה פירוש העבודה גדולה מהשכר? הוא מבואר על כך בחסידות. ניתוח מדהים. דיני האדם לא נברא אלא לשמש את קונו. לא בשביל האדם עצמו. ותכלית זו מתבצעת על ידי קיום המצוות בעולם הזה. אך מכיוון שאין הקדוש ברוך הוא מכפח שכר כל בריאה, מגיע גם לאדם שכר טוב לאין קץ. ולכן יגיע לאדם בעולם הבא גילוי מהתענוג שהמשיך על ידי עבודתו. ואני מה כתוב פה? האדם נברא לשמש את קונו. איפה הוא משמש את קונו? בעולם הזה. אדם מדליק את האור. הוא מזיז את המתג. הוא לא יודע איך פועלים כל חלקי החשמל שמובילים לזה. אבל הוא הדליק את האור. הוא גם כיפה אותו כשהוא רוצה. אבל הוא לא קולט את התענוג שנוצר בשמיים מהמצווה שנעשתה פה כרגע. כמו שהוא לא קולט את הנורא שקרה מהעבירה שנעשתה פה כרגע. כי העולם הזה הוא עולם של העשייה. והוא לא נמצא שם. בעולם שבו קולטים מה נעשה בעשייה שלי. למה קשה לי להבין כמה אני יכול לעשות בהתערותא דלתתא? כי אני לא יכול להבין שאני באמת יכול לשנות דברים במציאות. לא ברור שאני יכול להגיע לטהרה מהמת. אני יכול להזיז פה את מה שבידיים שלי. בעצם מה שבאמת באמת נעשה בעולם הזה, בעצם הוא גדול יותר ממה שנעשה בעולם הבא. כי בעולם הזה נעשה ובעולם הבא לא נעשה. והמצוות שנעשות בעולם הזה, עושות מציאויות שאין בעולם הבא. רק אני לא רואה את זה. לא, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שבכל זאת אני אתענג וגם אראה את זה. ניתוח מדהים. ומכיוון שגילוי התענוג שאני אראה את התענוג, יהיה רק בעולם הבא. הרי לגבי האדם, אני רק בעולם הבא אבין, אז אני אבין את טעמי המצוות. נכון? בעולם הבא. אז אני אבין מה ולמה. אז יהיה לי תענוג, כמו מישהו שרואה בהילוך איתי, מה היה פה. אבל מתי באמת קרה יותר? מתי התרחש הדברים הגדולים בעולם? במצוות שלך, בעשייה שלך, או בהבנה שלך הפילוסופית את מה עשתה המצווה? מתי באמת זזו דברים? ואז הוא אומר, ומכיוון שגילוי התענוג יהיה בעולם הבא דווקא, הרי לגבי האדם, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. מה זה יפה שעה אחת של קורת רוח? לקורת רוח, באמת העולם הבא הוא יותר מהעולם הזה. למפסותיות. זה בעולם הבא, זה לא בעולם הזה. אתה יודע מה יהיה בעולם הבא? בעולם הבא אתה תראה ותגיד, וואי, הבנתי. נו, זה עושה קורת רוח. מתי יש קורת רוח? שאתה אומר, וואו, אתה לא עושה כלום. אתה רק נהנה ממה שאתה רואה. קורת רוח. איך יש קורת רוח בזה שאתה עושה את המצוות ומשנה את העולמות? אתה אין לך קורת רוח. למציאות יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. זה ניתוח מופלא. מבחינת אובייקטיבית, מה שנעשה בשעה אחת של תשובה ומעשים טובים לא נעשה בכל העולם הבא. מבחינה סובייקטיבית של קורת רוח לך, של התענוג שלך, שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יפה מכל הקורות רוח שלא היו לך בעולם הזה. כי גם אם נהיה לך קורת רוח, היא לא מפני שהבנת את הכל, אלא היא מפני שאתה מבין שהתפקיד שלך פה הוא לעשות אשר ברא אלוקים לעשות. התסכול של האדם בעולם הזה, אומר הרב מתחת לשורות, הוא הניסיון שלו לחיות פה בעולם הבא. הניסיון שלו שקורת הרוח שלו תהיה מההבנה של הכל, שייך לעולם של ההבנה את הכל. היכולת שלך לעשות בעולם של העשייה היא הדבר שהופך את העולם. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, אבל מכל מקום מובן ומסיים שגילוי התענוג, שכר המצווה, אינו בערך לעצם התענוג של הקדוש ברוך הוא, עצם המצווה שעושים בעולם הזה. אתה יודע מה יהיה בעולם הבא? אתה תהנה. אתה יודע מה יש בעולם הזה? הקדוש ברוך הוא נהנה. בעולם הבא אתה תגיד, הבנתי. העולם הזה אתה הופך את העולמות. באנרגיות שאתה יוצר. במציאויות שאתה משנה. בחוט החשמלי הקטן שאתה מחבר למקום הנכון. אתה יכול להיות מאוכזב מפני שאתה נורא רוצה להיות זה שנהנה עכשיו ורוצה עכשיו את קורת הרוח. אבל אתה עכשיו בונה את כל המפעל. העולם הזה הוא תענוג של הקדוש ברוך הוא. העולם הבא הוא קורת רוח שלך. בסגנון אחר מסיים הרב את דבריו באותה שיחה. שכר מצווה, כלומר עולם הבא, הוא העונג והנחת רוח של הנברא. אבל העונג והנחת רוח של הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא קיום המצוות עצמן. ומכיוון שהבורא והנברא הם בעין ארוך זה לזה, מובן שכל חיי העולם הבא, נחת רוח הבורא, אינו בערך לתשובה ומעשים טובים בעולם הזה. צריך להיות נחת רוח הנברא בקודם. אינו בערך לתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, שזה נחת רוח הבורא. עכשיו מובן למה דווקא בפרשה הזאת פותחת התורה בזאת חוקת התורה, ואומרת חוקה חקקתי, זרע גזרתי, ואין אתה רשאי להרהר אחריה. ואתה מאוד רוצה להגיע לטעמם של מצוות, ומאוד רוצה להגיע לתענוג של הנברא בהבנת המצווה, אבל היכולת שלך להפוך את העולם נמצאת הרבה מעל הפרט הזה של התענוג בהבנת המצווה. היכולת שלך להפוך את העולם לא נמצאת דווקא במדרגות הגבוהות הגבוהות שנדמה לך שאתה מבין. תשאלו כל אחד במדבר, מתי הגעתם למדרגה גבוהה יותר, בשירת הים או בשירת הבאר? והם יגידו לך, מה אתה מדבר? ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. נו, ומה קרה דקה אחר כך? איך תמיד אנחנו מזכירים את הקוצקר? ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא, והוא היה יחזקאל הנביא, והיא נשארה שפחה על הים. אז היא ראתה. אתם יודעים מה זה ראתה? הבינה. אמרה, וואו. גיבל, כזאת הבנה, כזאת הבנה, לא כזה. מה ההתרגשות? גרם איי-קיו, זז טיפה שמאלה, קדימה, ימינה, אחורה. מה ההתפעלות שלך מהגובה הלא אמיתי שלך? איך אומרים בישראלית? למה מי אתה? מה ההתפעלת? כל הכבוד. מה ראיתם? שמו עמים הרגלו. שלא את היהודים אחרי שירת הבאר, נו מה קרה, אפילו אין שם פסוקים שהבלקוירה יכול להצביע עליהם, אתה לא יכול לראות, זה שם הוא מופיע ככה תוך כדי באמצע. אבל זה לא היה בבחינה של משה. זה לא היה רעתה שיבחה על הים, זה היה אסוף את העם, ואתנה להם עין. כל האיברים שרו את שירת הבאר. זה לא הייתה שירה של אנשים שראו את המטה מוטה על הים. והייתה שירת ישראל שהעלתה את הבאר והפכה את המציאות בלי שנבין כלום. ומאז פי הבאר נפתח כל ערב שבת לנשנשות. כשאנחנו עוזבים את עולם המעשה ונכנסים לקבלת פני השבת בעולם המעשה. ואומרים אשר ברא אלוקים לעשות ומקבלים את השבת ואוספים את כולם, את כל הכוחות. פרשת פרה אדומה היא גם פרשת תיקון המוות, אבל היא גם פרשת הענווה, ההבנה שהאדם יכול להגיע למקסימום של המקסימום כשהוא ידע כמה הוא שייך רק לעולם הזה. שהוא ידע שבאמת אובייקטיבית תשובה ומעשים טובים של שעה אחת בעולם הזה עושים בפועל בעולם מה שהוא לא יוכל לעשות בכל העולם הבא. כשהוא יבין שתפקידו בעולם הזה הוא לעשות קורת רוח לבורא העולם, כי הוא זה שקושר את החוטים פה כדי שבורא העולם יחבר אותם שם. זוכרים את המדרש של חז"ל שם? ויהי בעת ההיא וירד יהודה מעת אחיו, היית עד איש אדולמי. ויהי בעת ההיא זה מופיע מיד אחרי מכירת יוסף. נכון? ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר. ראובן יורד מגדולתו. יהודה פתאום ומתים ער ועונן, פרץ וזרח נולדים מתמר, כל הסיבוכים שיש. כולנו במתח, מה עושה עכשיו יוסף במצרים, שם קונה אותו פוטיפר, אשת פוטיפר. המדרש שם במקום אומר גבל, ההיא בעת ההיא, יוסף עסוק בסקו ותעניתו, יעקב עסוק בסקו ותעניתו. שבטים עסוקים במחירה. יהודה עסוק לחפש אישה לבנו. כולם עסוקים. כביכול שואל המדרש, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה הקדוש ברוך הוא עושה כשכולם עסוקים? ככה הוא דואג לנו לתעסוקה. אבל כשכולם כבר עסוקים, אז מה הוא עושה? והקדוש ברוך הוא, לשון המדרש, עוסק בורא אורו של משיח. אנחנו קושרים חוטים. חלקם רעים, חלקם טובים. והקדוש ברוך הוא עוסק בורא אורו של משיח, ואיך אורו של משיח יופיע. וכמה חבלי משיח יהיו בדרך. ומה נשלם על העשייה הזאת, ומה שכר נקבל על העשייה הזאת. והחץ של האדם הוא הניסיון לעסוק במה שעוסק הקודש ברוך הוא, ולהבין את כל החוטים, במקום לעסוק במקסימום שהוא יכול מהמקום השבור שלו, מהחלק שלו, מהשבר שלו. איזה הוא עשיר, אומרים חסידים, השמח בזה שהוא רק חלק. הוא כל כך שמח בזה. הרי מה יכול להיות יותר מלחיץ מזה שאני צריך לעסוק במכלול? הרי אני יודע שאני כולו חתיכה אחת של הפסיפס. אבל למה אני לא שמח עם זה? איזה הוא עשיר השמח בזה שהוא חלקו. עולם הזה ועולם הבא, זאת חוקת התורה. זאת ההקדמה לשנת ה-40. זאת ההקדמה לכניסה לארץ ישראל. שנזכה בעזרת השם לשמחות גדולות. ערב טוב.